טוב, ערב טוב. מי שזוכר את הפגישה הקודמת לפני שבועיים, שניסים להתקדם פה והצלחנו כל כך, אין זה משהו, אגדת את, בכלל, אגדת את התפקידם, את אמורם, באושהו שנה, לומר לך, להתייחס למציאות בווה, זה כמו באיזשהו הגדרה מאוד מסוימת, אבל, או חלקית, אבל נכונה. יש לו גם אגדת הזה, הנבואה שתה שבעל פה. באמת, היא מספרת לך סיפורים על העבר, או תקחת המציאות של העבר, אתה פה מתוך הנחה שנבואה שצריכה לדורות נכתבה, ושניתן מרת, כשם שניכן, יודע מה, מפקי החובן ביומיהו, מלאכים וכדומה, איכה מאת יחזקאל, להסיק מסקנות אופרטיביות, גם לגבי חייך הרוחנים בהווה, צריך גם איך הרבה, האמת, מאגדות החורבן פה בגיטין וכדומה, ההנחה שאתה מסוגל גם כן לגזור הנחות אופרטיביות לגבי לגבי המציאות שבהווה. אז לפעמים זה לא תמיד מובן מאליו או בקו ישיר. האגדות הללו לצערי לא פסק, מה שהתחלנו לפני כחודש, חודש וחצי את הסדרה הזאת, כל הזמן האקטואליה פה היא באיזשהו קום ברקע. אז אמנם זה אולי הלימוד האולטימטיבי מבחינת האגדת, זה גם די מפחיד שבכל האגדתות שלימדתי בו בעיניים בשבע שמה שמה האחרונות, שהאגדות החורבן הם הכי, שהתרגום שאחד לאחד הוא הכי מיידי והכי רלוונטי, זה פתח הרבה מחשבות גם נוגעות על כל המציאות שלנו גם גם בהווה. אני גם מפחד להגיד עוד משפט על ההווה בגלל שעוד פעם לא יהיה לי שיעור, אלא אני כבר זה נכן במשפט אחד ולא אומרת, זה גם קשור פשוט שבוע, אבל זה כבר לא דבר. חודש, חודש וחצי במפגש הראשון היה פה ויכוח סורר לגבי אמת מול, זאת אומרת, עד איזה אמצעים תתפשר מול ללכת עם האמת עד הסוף. מי שזוכר פה מת עם קמצא או קמצא, ולמה לא זרקו אותו לכלבים, וזה כן לגיטימי לזרוק אותו לכלבים וכן הלאה, ושבסופו של דבר, בכל שהיה פה את ההכללה לעומת האמת, טוב, מיני אז מת, אני יכול לשאול כבר על כמה וכמה מקרים בכותרות יום-יום, ונקרא לזה אמת נוקבת, שמוכנה להיכנס למלחמה מת על האמת שלה, אל מול ניסיון להתפשר ולהכליל, ואני עדיין מת, אני עדיין דוגה, אני חושב שמת, האמת הנוקבת שתלמוד לקרובות את ההר, אז לא צריך פה את קמצא וקמצא, מספיק לי לפתוח עיתון כל בוקר ולא תמיד קורה כשהתכן מת עד הסוף. טוב,
אבל זה לא חוכמה, כי בעיתונים שלנו תמיד יש את הכותרות שקשורות לחורבן ולאו דווקא ל...
לא התכוונתי זה, התכוונתי שהמתחים שמגיעים, שהם לא לפני פיצוץ, הם כבר אחרי פיצוץ, מתחים איזה שכל מיני קבוצות פועלות מתוך איזשהו, לא יודעת אם באמת, ולא משנה, מתי נפרק את הביחד של כולנו. טוב. יש מקרים שצריך, יש מקרים שלא צריך. טוב, אני לא רוצה לחזור על כל הדיון ההוא. יש מקרים שצריך, יש מקרים שלא צריך. טוב, עכשיו נעבור למקרה הבא פה. טוב, אתה גם מספר את הנירון שהיא גייר ונפק מיני רבי מאיר. עכשיו בהמשך בגמרא בדף הבא יש דבר דומה לזה, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, ובניו של סיסרא לימדו תינקות בירושלים, בבן של סנחיריב לימדו תורה ברבים. עכשיו, יש פה מסר אחד שהוא די, די פשוט, די ברור, ויש פוטנציאל כאן בכל אחד. אפילו פה גוי. אומרת ש... תראה מזאת שלפעמים דווקא איזו רישה קיצונית.
למה נבוכדנצר אני מן פוטנציאל?
שמה?
למה מנבוכדנצר אני פוטנציאל?
אמרתי שכבר יש פוטנציאל.
אני אומר, הרב אמר שמכל אחד יש פוטנציאל, אבל הגמרא מביאה שמבני בניו הקשו על זה המלאכים. מבני בניו של נבוכדנצר הקשו על נבוכדנצר המלאכים. שלא יצא ממנו...
למה?
שיחריב את בית המקדש, שזה לא שייך שיצא ממנו משהו טוב.
לא, 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 איך אני... בני בניו... אמן גדול שלנו, וזה אדם גדול צדק היה בן בניו של, מה אני יודע, בן בניו של סנחריב זוטה ברבים.
אז זה מה שאומר לכם.
איפה אני? אני כבר זוכר, אני לא... אני אגיד, פה בגמרא אבא נדע שמה תביא.
כן,
בטח אני אגיש להם משהו דומה. טוב, אני זוכר. המסר פה בכל מיני הוא שבאופן בסיסי מכל אחד יש, נאמר זה ככה, או שכל אחד יש פוטנציאל, או בניסוח אחר שמכל אחד ייתכן ויצא פוטנציאל. זו יתרה מזאת. לפעמים דווקא התחושה היא שקיצוניות אחת, הרבה פעמים נוצאת ריאקציה והולכים לקיצוניות הפוכה. זאת אומרת, דווקא בגלל שהמן משך לכיוון, הסנחים משכו לכיוון מסוים, דווקא באיזשהו מקום, זה מאוד תהיות, אולי זה בדווקא מרת, הביא לידי... הם צאצאיהם דווקא ללכת לחשוב לכיוון שונה, מרת, אם תוך לעשות תיקון, בתוך רתיעה מן הרע. בכל כזה, כשאחר גמר בדף נ"ז עמוד ב', נדבר על זה כשנגיע לשם, כאן נירון עוצר קודם. מה ש... אני לא אומר, אני קצת מגלשת מחשבה, אני לא פה שום אחרי שאני יכול לומר, למה דווקא במייל, או מה מייחד או במייל, וכמובן ישר קופץ לראש את היחסים שלו עם אלו שבין הבויה, אבל... אני לא יודע, אני לא אומר, זה די מסוכן פה לנסות להפעים את, ודאי להפעים את תורתו בצורה כזאת. ו... טוב, בכל מפה, מה שיש פה זה ש... מה יש לי יצא ממהרימיות? טוב, אני אומר,
מה
שאר
אמר, זה יכול להיות בקליפת הזרה, גם מנרון, וזה גם שם, אני אקח את הכוחות הטובים,
את
הכוחות
הרעים,
לזרוק
כוחות. ייתכן, אני אומרת... לא ככה אצל נירון, ברור אתם זה פה איזשהו רגש דתי, הוא באיזשהו מסע מתן הקדוש ברוך הוא, אתה תחריב, לא תחריב, תאשים אותי, לא תאשים אותי. ייתכן. אני לא יודע, אני לא סגור פה שום דבר, מאוד יכול להיות. טוב, בכל מקרה, שד עלו לאספסיאנוס קיסר. אתה, לא, תתתתי לו לביאות. אתה צר, צר לתלת שני, הבהן תלת עתירי, נקדמון בן גוריון ובן קל בסבוע ובן ציצית הקסת. נקדמון בן גוריון שקדם לחמה בעבורו, בן קל בסבוע שנכנס לביתו וכשהוא רעב ככל יוצא כשהוא סבר, בציצית הקסת שאתה ציצתו נגררת על גבי קסתות. היא קדם שאתה קסתו מוטלת בין גדולי רומי. אוקיי, עכשיו כאן יש בעצם כזה שלוש תבניות של עושר. עכשיו כרגע אמת, אני מבקר כרגע תבניות, אפשר לומר שלוש תבניות למה הם התעשרו, אפשר לומר שלוש תבניות לאיזה תכלית... שלוש תבניות, זאת אומרת, לא דווקא למה התעשרו, אלא לאיזה מטרה עושר משמש. בגר ובגר, בואו נתחיל מהתבניות. כמו דקדמון מגויון, אומר פה רשי, נקדל נקבע לשום מקדים בהרים, נקדל לכאן זכה בשום מסכת תענית, מפנות למה שם תענית עם כל הסיפור של איזה עוד רגע, סקל בסבוע ובן ציץ וכסד. שבעצם לומר, תחת כותרת, דבר הבא, האושר של הקדמון בן גוריון, הוא נמצא, או הסיפור שלו, הוא מדבר בעל רקע דתי. זאת אומרת, הפעילות שם, כאילו, כל הסיפור כמה בתענית שם, היא בראש ובראשונה מסביב, קודם כל להגיע לרגל. זאת אומרת, הוא בעצם רוצה לקדם את הגן לרגל, הוא רוצה לעזור למי שעושה את הרגל. כי פעם אחת אלו כל ישראל לרגל ירושלים ולא היה להם מים לשתות. עכשיו, הדגש מגזים בו זה הגן לרגל, לאו דווקא זה שאנשים צמאים. טוב, יש פה את כל הסיפור. אחר כך בסוף, עד שאדון נכנס לשמחתו לבית המרחץ, נקדימון נכנס לבית המקדש. מישהו כמובן, כמובן גדה, בית המרחץ, בית המקדש. אמר שקודש, אמר שלא משהו תענוגות. נכנס לקנות בית המקדש, כשהוא עצב, נתעטף, ועמד בתפילה. זה גם פה, שבן גדה. נתעטף, לעומת בית המרחץ, בית המרחץ אתה פושט את הבגדיך, פה אתה מתעטף. היה פה כדאי להזכיר גם כן את מה שהמטלי אוהב לומר כל תמיד, שלהתעטף, זה יש מקום להסתיר את האישיות. כשאתה מתעטף, אתה עצם מכנה את הפנים שלך. אז כך יש לך האישיות, האישיות באה לידי ביטוי דרך הפנים, כשאתה מתעטף הוא בעצם מכסה את אישיותו, הוא ממץ... הוא דיבר של הציבור, ששל הציבור ממצא את הזהות הציבורית, לא את האישית. ופה בעצם הוא מתעטף, הוא מאמץ, כאילו מדבר בשם שמיים, לא, זו אני נקדימון האישי, אלא זה, אני פה מסתית אישיותי, כי אני בעצם פועל למען הקדוש ברוך הוא. ובאת בתפילה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גוי ודוע לפניך, שלכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שמיים מצויים לעולי רגלים. אוקיי, וכולי. עד שעשה אדון בית המרחץ, אדון בגוי יצא בית המקדש, שגו זה בזה, אמר לו, תן לי מים יותר שיש לי בידך. אמר לו, כי הוא ביקש עכשיו את הכסף, נקדימון ביקש כסף גם על המים המיותרים שהוסיף לו. אמר לו, יודע אני שלרגיש קדוש ברוך הוא את עולמו עליו בשבילך. אלא עדיין יש פתחון פלח, יש עושים לך את מהותה, יש כבר שקה חמה. חזר חזר בית המקדש, נתן ואומר תפילה, אמר לפעמים של עולם, הודל שיש לך אהובים בעולמך. מי יתפזרו האהבים, זוכה החמה. פותה שלו על האדון, טוב וכולי. ואז, תנו רבנה, שם נקדימה להם חמה, משה, יהושע ונקדימון בן גוריון. כל הגמרא פה משדרת מסר אחד כל הזמן. האמת, הדגש המרכזי והאושר שלו, שוב, בין אם הוא התעשר בגלל זה, בין אם זה המטרה שמענה האושר פועל, זה למען שמו, לא לכבודי, תודה, לא לכבוד בית אבא, אלא לכבוד, אין לכבודך עשיתי, שיש לך אהובים בעולמך, הוא מצטרף אחרי זה לחבורה די מיוחדת של משה, יהושע ונקדימון. זה כמו זה הסיפור שלו. כל בסבוע מייצג עיקרון אחר. שכה נכנס אצלו פתאום כשהוא רעב, ככלב יוצא, כשהוא סבר. כאן מצאת החמלה האנושית. הוא לא פועל פה למען כבוד המקום, הוא שעולה רגלים. פה מדובר בחמלה האנושית הבסיסית. הוא פשוט אמור לנהם שאת הסבל, פשוט אולי אדם שיש לו חור בבטן, אדם שפשוט קשה לו, שהוא סובל מהרעב, זאת חמלה, בלי חשבונות, זה לא אצל הקדימון, זה כבר מחאות, חשבונות במובן הרע של המילה, אצל הקדימון זה שתכלית, שהוא רוצה להגשים, רוצה כדי שם שמיים בעולם. אצל כמה סובו, אין לו חשבונות, כן, הוא לא חושב כדי שם שמיים, טוב, הוא לא זה כהגילה מת שני עולמות, הרי... שחלתם על זה קודם, אבל בית המרחץ, זה לא כאן גדה בין עולם של התעטפות ועולם של גילוי ובין עולם של תענוג, עולם של קודש. גם כמובן בית המרחץ זה מקום של מים. השתמע אתה עושה מהמים שלך. אם המים שלך אתה משתמש בהם שוב פעם לתענוגות, או אתה משתמש במים שלך לעולי רגלים וקדושה, וכמה בית המקדש עצמו הרי יש בו מפקיד לא מבוטה של מים, אם זה קידוש עדיים ורגליים, אם זה התפילות ביום הכיפורים, אם זה ניסוך המים. עכשיו כל זה הנרטיב של הקדימון בן גוריון, כמה סבוע אין עוד כל זה, הוא פשוט רואה אדם סובל, הוא פשוט מול העיניים שלו את העני ואת המראה, את הרעב, והוא פורס את הרעב לחמו אינטואטיבית. זה פשוט החמלה הטבעית שבלב כל אדם.
שמה? בן הקדימון הוא רואה מזה בין קאבה סבוע הזה לקאבה סבוע של רבי עקיבא, שהוא קצת הפוך.
הוא דואג לבת שלו.
למה הפוך?
שם הוא אומר, אתה הולך ללמוד תורה, אני...
זה בדיוק זה.
הוא לא היה מוכן שהבת שלו תתחתן בנית.
כמו שהוא לא רוצה שאני יהיה רעב, ככה הוא לא רוצה שהבת שלו תהיה רעבה.
אז הוא פשוט נשאלת
המאים שם. שום כסף.
שיתן לי עשיר גם אותה, גם
את העניין. אני רק באמת, כרגע אני אסתכל בהר, אבל אני חושב שזה קשור ליחסי הורים וילדים. זה קשור ליחסי הורים וילדים. זה לא קשור ללמד, באמת, למה הבת שרוצה להתחתן, למה הבת שהשיר רוצה להתחתן עם אני, זה בסדר, הוא גם רבי עקיבא, אבל צריך שגם כשהיא רוצה אותו, הוא לא בהכרח רבי עקיבא, או... קיצור, אני חושב שזה קשור ליחסים בינו לבינה יותר מאשר יחסו לעוני וכדומה.
אבל בכוונה זה אותו אדם? או שעובדתית זה היה אותו אדם?
אני לא יודע. אני לא יודע, גם יכול להיות... יכול להיות שכן, גם יכול להיות שבאמת, גם יתכן שישתמשו הביטוי הזה, גם בימינו, יש, כאילו, אתה יכול להיות מישהו שהוא רוטשילד, אז א', זה גם באמת עובדתי נכון, שיש שם ברוך השם כמה דורות של רוטשילדים, וגם בפועל, באמת, זה גם פחד ביטוי גם, אז אני באמת, אז לכן אני לא בטוח, באמת, אם זה בכך אותו אדם.
המקל בסבו זה לא דווקא ליהודים, לא? זה גם היה ל... מה
שהגמרא
מדברת זה יכול להיות גם
לגויים. אני חושב בהחלט כן, כי...
זה מראה סתם חמלה...
לא, איזה חמלה אינטואיטיבית בסיסית. אמר מאוד פרחת, כשהוא רואה אדם שהוא אוהב ככלב, שפה הוא מדרעב ככלב, רק כאן זה ביטוי, ודאי גבירות שימינו, שהוא נורא רעב. אבל אני גם חושב שמדרעב ככלב, מבחינת קל בסבוע זה ככה. זאת אומרת, החמלה מהמוטיבציה שלו להכיל אותו, ופה ופה, אומרת, כי כדאי להזכיר את מה בבת עד הפכת, אומרת, הגיונת המן אמרם שמשנה בצורת, אומר לרבי, פרנסני ככלב וכעורב. עכשיו המשמעות היא, לא מגיע לי, אין לי הישגים, ואני עם הארץ גמור ולא למדתי, אבל תפרנס אותי מתוך חמלה. כי שם הגמרא מציגה שם את רבי, שכן פה מתוך מוטיבציה כזאת, שרבי לא נותן מפיתו לעם הארץ, ובעצם מה שהגמרא מנסה להדגים שם, זה בגלל הנקודה הזאת, שרבי שם ראה איזו אידיאולוגיה אומרת, הוא רק יאכיל או יפרנס כאלה שהם לא מרוחקים מהמקום, ובא לי נתן בן אמרם שם, הוא בעצם טוען העיקרון השני, שצריך לפרנס אנשים מתוך חמלה אנושית, ולא מתוך אידיאולוגיות. מאחרות, אם אני מבקש ממך, אם אני דופק בדלת והוא סובל או רעב, אתה מתחיל לשאול, הלנו אתה לצרינו, אם אתה מהמפלגה שלי או מהמפלגה השנייה, אם אתה מאנשי שלומנו או לא מאנש, וכן הלאה. וזה שם ביטוי הוא בדיוק, זה לפרסי ככלב. אז אני יותר שגם פה, והוא מייצר כמו את החמלה האנושית הבסיסית. ובן צידה קסט, אז פה ממשתי דעות, נחיה רגע לשנייה, זה בעצם העושר ככלי פוליטי. זאת אומרת, זה תרצו הון ושלטון, אבל העושר פה הוא מקנה מעמד, הוא נותן אמירה, עושר פה משמש למטרה של כוח פוליטי. עכשיו, המהר"ל פה, אם אני לא טועה, כן, הוא מביא את הביטוי ציצית במובן הדתי, וגם את פשוטו של נקרא, את הפשוטו של גמרא פה, זה לאו דווקא, הכוונה מהבגד שלו. אבל אתה אומר, בהגדה זה לגיטימי בהחלט לעשות דברים כאלו, ומה פה מניע שמה פה גם מצוות ציצית. ואז יש באמת איזשהו מקום, זה לא סתם כוח פוליטי, אלא זה... זה היכולת לייצג את עם ישראל. זאת אומרת, העובדה שציטיתו מוטלת בסופו של דבר, והרומאים למה מקבלים אותו? בגלל אושרו. זאת אומרת, יש לו מעמד פוליטי ויכולת להיות יהודי גאה לייצג את עם ישראל בגאון, כולל הצד הדתי, בגלל את, גם בגלל אושרו. דבר שמוכר לנו היטב לאורך הדורות, ששתדלנים היו בפעמים עשירים שהיה להם מילה מרת בחצות מלאכים. ואז מרת, כמה מדבר פה, אז לפי המערה לא סתם על כוח פוליטי, על כוח פוליטי שגם נושא בגאון את הצד היהודי הדתי.
כן. זה לא מחולק שם לשתי דעות לגבי מצצית הכסף? כאילו דעה אחת מדברת על הצד פוליטי, דעה אחת אולי מדברת על הידור מצוות.
נכון, אני קצת פה אומרת, אני קצת פה אומרת, באמת, איך אומרים, לקפל אותה מתוך דעה אחת, או עיקרון אחד. בכל מקרה אומרת, עכשיו באמת, אם כבר אנחנו במערל, אז כל הכיוון שפיתחתי פה כרגע הוא די, הוא גם הולך בכיוון די דומה. דעת ישות נחלק לג' חלקים. אחד בקד השם תעשיר שזוכה לבחר מאת השם, השיר שזוכה לפרנסה כדי שיסבע, פי פרנסה זוכה לאושר, ואושר השלישי מפני כי הוא זוכה לחשיבות ומעלה יתרה, ואין חשיבות רק בבוי האושר. טוב, אז אפשר להתווכח. והם כי יהיה זוכה לאושר מצד הברכה כמו שהוא יעבוד מבורכי. הוא אומר כך, יש כאלה שמקבלים את האושר כי הם צדיקים בעצם. זאת אומרת, ששם רק תבן בכל, לא שהבן היה חשוב כי הוא היה עשיר. הפוך, בגלל שהוא הצדיק, אז לכן הקדוש ברוך הוא בירך אותו, כי ריבוי ורצון לברך את הצדיקים, ולפחות צדיקים בעלי השגחה פרטית. כי יש זוכה לאושר בצד הברכה. בואו נתרגם את הצד הברכה הלוקית, דן הצדקות שלו. כל שהוא אבות מבורכים, ושאם זוכה לפרנסה, ובשכך זוכה לאושר, כוונה עמד בשביל הצורך לאכול ולסבוע, שהצרכים כאילו. ויש זוכה מצד שזוכה לחשיבות. וכך אמר, כי כן יהיו גמי השם מחולקים. נקדימון, שנקרא נקדימון, שקדם לחמה בעבורו, זה ראה ששם יתברך נותן לו אושר, כי אותו יתברך הברכה, והשני בן קבע סבוע, שהוא נגד הלושר, שהוא זוכה למזונות, וכך קל בסבוע, שזוכה לאושר מפני הפרנסה, עכשיו הגיעו שבזבח השיבור. אוקיי, אז זה בכיוון די דומה בסך הכל.
לכאורה מקדימון בן גוריון היה צריך לעשות איזה מעשה שיגידו שמגיע לו האושר הזה. אם האושר הוא בא...
אז לכם עדי קודם, אפשר לגשת את הסוגיה הזאת ולדבר על שזה תכלית האושר, ואז בעצם אתה צריך לשמש באושר לקדם את המטרות האלו. יכול לדבר שזה, הוא מדבר על זה לא כתכלית, אלא כמקור. כאילו, מניין הגיע האושר המקורי, אז אצל אחד יש הצדיק, אצל שני, אבל אתה תת לו חשיבות. אפשר למשור את זה אחרי מסיבה תכליתית או סיבה... שמוצא דברים, אחרי מה, יש פה תבניות, תבניות היו קיימות, ואיתן כמובן משוך לכאן. יכול להגיד שברור שאנחנו מצפים מן הקדימון שישתמש בזה מטרות האלו. כאילו, אם יש אדם מאוד צדיק שהוא מתעשר, אני אומר, הוא מתעשר יש לו צדיק, אבל אחרי שהוא כבר צדיק עשיר, אני מצפה ממנו שישתמש בכסף הזה למטרות של צדקה, חסד, משפט, תורה, מרד וכולי, וכן הלאה. טוב, עכשיו, כן, לאור ההמשך, הסיפור הזה של החשיבות הפוליטית היא כמשמעותית לאור ההמשך של סיפור הבריונים והשריפה. אז נמשיך לכך. אחד מעלו, אנא זין אלו בחיטי וסעורי. זאת אומרת, אחד קיבל עצמו לזון בחיטי וסעורי. אחד אמר בדחמרה ובדמילך ומאשך. אחד אמר בדציבי, בעיצים. עכשיו, טוב, גם כאן כמובן המערה לא מאסס מאיזה משמעות סמלית. טוב, אני לא יודע, אני מת, אני אציג את זה כפי הבנתי, אבל... אני מקבל את האמירה הבסיסית שלו שיש כאן תשובה תבניות שונות. א', חיטים וסעורים אל מול שמן, יין ומלח. ניתן להציג פה נדמה לי שני כיוונים. טוב, הראשון שזה אני די משוכנע לגביו, זה דבר פה על מותרות לעומת צרכים בסיסיים. חיטים וסעורים, כמובן הצרכים בסיסיים, מאכל אדם הבסיסי, מאכל בהמה הבסיסי, אז זה בסיסי לקיום האדם וקיום הבהמה מת, וכפי שאמרתי תאר אחרי זה בהמשך הסיפורים פה, בעת צרה, אז גם לפעמים בני אדם נאלצים להשתמש במאכל בהמה, אבל בכל זאת לא מתאים מרב.
היום הוא לא בעת צרה.
מה?
הם מכינים
מסעורים בירה. עכשיו זו אומרת, זה דבר הראשון הבסיסי, שיחמה מישך אומר לך, שיחמה מישך ודאי ניתן לדבר עליהם כאל כתוצר קצת יותר כבר קצת יותר מותרות או דברים שמוסיפים ערך וטעם לחיים. אז אמנם, פה צריך, נקודה אחת צריך לאמת, דודי חיים סובייצ'י שכתב על זה בספרו לאחרונה בהרחבה, חמה פעם היה משהו פחות, נקרא זה ככה, פחות מותרות משהו היום, היום את, זה אך ורק מותרות, או אמת, מי שרוצה שתייה שהיא לא מים ו... אני יכול לשתות מיץ, או קולה, וכו'. בזמנם כמובן אין מיצים, אלא אם כן זה מיץ טרי, ובעונה אין קירור. אז אני שומע את זה הרבה זמן, ואין קוקה קולה כמובן שטרם היה בארץ, ואיכשהו שורדו. ומעבר זה גם צריך לזכור שמקורות המים לא תמיד, שוב, אם אתה גר במקרה ליד איזה נחל, אז זה דבר אחד. אם אתה גר לא ליד איזה נחל, אם אתה גר בירושלים, ואתה צריך להסתפק במים שבתוך הבורות, הם לא תמיד בדיוק מעדן, או... הם בכלל מים מטונפים ונשים מחלות, אז השתמשו בעצם יין בתור מיץ.
אבל התרופות היו מיין, לא?
יעני בעצם האמית שלהם, וגם הוא מוטה את זה שם אחר, מי שרוצה שיקרא את הפרק
של... מערכת
תזונה בסיסית כזו? שמה? היה הרבה יותר בסיסי, ואתה אומר, יש שם עדויות, מי שרוצה, זה פיקנטריה מעניין יותר. כבוד השתייה היו אדירות, אפילו בגמרא, אתה מצטט שאתה גם בתענית, בתשודה מפסקת, ביום תשעה באב, ש... היה רגיל לשתות 10 כוסות, שותה 5 כוסות. אתה יודע, מיץ זה אמירה הגיונית, אם אתה מדבר מה... יש לי גם תיעוד מהמנזרים מהביניים, מי שרוצה לקרוא את הספר, את הפרק הזה פחות. זה יקרה יין במה... השני, השמן יותר... לא ינם, הספר השני היין, היין בהלכה משהו כזה. אני אומר, תבואי אחרי זה, אני אומר לך את זה.
האם זה יין בכל חזק, עם יותר מים?
טוב, זה כל הסיפור שמזיגה, כל הסיפור שמזיגה בניות גם על הסיפור הזה. בכל מקרה, ואף הפי כן, יין בכל זאת מייצג, יין בתנ"ך ובחז"ל עדיין מייצג גם כן מותרות. זאת אומרת, חז"ל בהחלט מכיר ביין גם בתור כלי לתענוגות, זה נכון שהשתמשו בזה גם לצרכים יותר בנאליים, אבל אף פי כן זה משמש גם כתענוגות, הוא מציין תענוגות, כך גם השמן, שבשל ימינו זה כל מיני קרמים וכדומה, שגם בימינו הם לא בדיוק זולים ו... הם לא צריכים, נקרא לזה, בסיסיים. שנית, אז זו באמת אופציה אחת לדבר על כך. השאלה פה יכולה, באמת, אז איך זאת הפסוק לסבת דגנך תרשך ויצריך, שבתנ"ך הרבה מאוד פעמים דגנת הוא שיצר, מתשנים כצרכים שאדם מצפה שיהיה לו. אז אם אתה פשוט אומר שאלו צרכים בסיסיים, דגנתו שהוא ייצר, או הפוך, דגנתו שהוא ייצר זה, יש לך את כל מה שצריך, מהבסיס ועד השפיץ, זאת אומרת, מהצרכים בסיסיים ועד הצרכים אפילו הכי מענגים. מה שהפסוק פסוק בימיהו, ובאו ורננו במרום ציון ונראו אל טוב השם על דגן, תושב היצר בני ניצון ובקר, הייתה נפשן כי גם רווה ולהוסיף את אהבה עוד. נתן את התחושה שזה לא רק צריכים בסיסיים, אלא זה כמו נפשן כי גם רווה וזה כמו בני בקר וצון. טוב, הכל פנים, זאת אופציה אחת, דבר פה על צריכים בסיסיים לעומת דברים יותר מותרות. אולי, וזה אני פחות משוכנע בזה, רגע נותן לדבר פה מעט על דון טווח ארוך וטווח קצר. יין ושמן משתמעים טווח ארוך וגם מלחה. הצוף המלח פה הוא בראש ובראשונה לא יודע פתאום מותרות לטבל את הסלט שזה יותר טעים, אלא לשמר את המזון. אני למלוח אותו מנת שישתמר ולא יתקלקל. ואז יכול להיות שזה כאילו משהו טווח ארוך. חיטי סורי הם יותר לעכשיו, זה בטוח אחרי שהגרעינים התקלקלו, אני לא משוכנע בזה. לעומת החמרה ומלחה ומאשרה. וחד אמר בדציבי. טוב, בדציבי זה כמובן סיפור של אנרגיה. זאת אומרת, הצורך פשוט בדלק. בימינו כמובן זה לא הציבי, זה היה נפט, אבל זה אותו, זה אותו דבר באופן בסיסי.
הם יכולים להכין לחם בלי
ציבי. כן, זה אנרגיה. לא אנרגיה, לא ניתן לעשות אותו. ושבחו רבנן ידי ציבי. תבחיזדה הקלבה דחיתי, הקלבה פה כמובן המחסן, הקלבה דחיתי תבחיזדה כל הכלי, את כל מפתח אבי מסע לשעמי בר מדציבי. דם מבחיז דה קל בדחית היא בה אישית אין הקל בדציבי. קיצור אומרת, הדלק זה המצווה הכי בסיסי, כי בנדב אין שום דבר, אומרת, אחרי כן חזר מתארים את האור שנפל מוצאי שבת, וכן גם מברכים על זה, אומרת, בואי, מראה יש כל מוצאי שבת, כי לא דלק, אז הוא לא אנרגיה, החיים בעצם יפסקו. עכשיו, אז מדוע שם חיר בן דציבי? א', בגלל סיבה, וגם פה מסיבה נוספת. בסופו של דבר, מדובר פה גם על הצורך לעמוד מול הרומאים. זאת אומרת, הרומאים צרים על העיר. עכשיו, כשהרומאים צרים על העיר, אז נניח שיש המון יין, אפשר לשתות 5 כוסות כל יום. במוקדם מוחר זה ייגמר. כנ"ל גם החיטים הסעורים. זאת אומרת, היכולת איכשהו לייצר דברים, או לשים עומד יותר לטווח ארוך, בראש משנה תלוי נשא ביכולת אנרגיה, כמו שאמר פה לפני כן, אי אפשר לפות בלי דלק, אז אתה יכול, גם יש לך מחסן מלא לחם, בסוף הוא ייגמר, אתה בסוף תצטרך לקח, בכל מקרה, מה שהדבר הכי משמעותי פה זה, גם שם חוויין דציבי, בסופו של דבר צריך לשלושתם, זאת אומרת, על מנת שאחרים יימשכו, צריך פה את כל הצורות הללו. הביאו למיזן 21 שעתה. טוב, המהר"ל כמובן חוגג פה על מספר 7, והוא גם חוגג פה על משולשים שכל הזמן חוזרים על עצמם. 3 עשירים, 3 סוגי מחסנים, ו3 שנים של מצור. חמת, אוקיי, הבו בהו, עכשיו מה משהו זה 21? אני יכול לומר, בסדר, אז אם עסקים 21, בסוף, במוקדם ומאוחר, העסקה קורס ומתמוטט, מדובר פה במעצמה, מדובר במעצמה שאתה בוחלת, זאת אומרת, רומעים פה בתהליך השתלטות וכיבוש, כל האזור הזה עשות בשנים, בסדר, זאת אומרת, אז אם היה עוד אוכל, בשביל דבר הזה, אז פסיאנוס, במקום 3 שנים מצור, היה עושה 20 שנה מצור. ויש להניח שהשכן היה עושה כך.
20 שנה מצור, יכול להיות
שהוא
מחליט להגיע
לאיזשהו הסכם. אז שנייה. עכשיו, יש פה 2 נקודות. נקודה אחת, היא... טוב, נדע. נקודה אחת ממש לא בוקר רגע. האמת, זה נכון ש-20 שנה, לו היו צמד, מבחינתנו היום שהחורבן זה 2,000 שנה, אז 20 שנה זה 1,000. אבל בדינמיקות הפוליטיות שהיו, אז בהחלט יכול היה להיות שמגיעים הסכם, מה שחשוב יותר אולי, הקיסר מתחלף, הרי תוך כדי התקופה הזאת התחלף קיסר, ו... הרי היו כבר דרומי עולם, גם ספציפית שם, קליגולה הרי רצה להקריב חזרים במקדש, והוא מת, ולפני שזה קרה, וזה שבא אחריו ביטל את הגזירה, את הכיבושון הגמרא בכתובות, גזירה אבידא דבטלה, ודאי בשלב הזה של האימפריה הרומית, שהיא באמת מנהלת על ידי קיסרים, וככה באמת, ברגע שמלך אחד מת, השני יכול לשנות את המדיניות, ו... יכול להגיע להסכם, יכול להגיע פשרה, מרת, וכדומה. אז כמה, אז לכן מרת, כאילו בוא נגיד ככה, מה, יש הרבה מאיתנו, אם יודעים שיש עוד 21 שנה לגרעין האיראני, אני שמיטה אותו בלילה, ולא בגלל שעוד 20 שנה, אולי אני כבר מרת, הוא מת, מי יודע, מת, אולי, בתפחות 20, מרת, שאולי 200 זה לא יפגע בי. ההלכה היא שלא בטוח שמשטר שאני אחזיק מעמד 20 שנה. ולכן, את הפרח זמן הזה הוא מאוד משמעותי. מעבר לכך, זאת אומרת, הנקודה שיותר חשובה לי מבחינה אולי ערכית, נניח זה לא היה ככה. נניח, כשאני בא ואומר, אני רוצה להיות דטרמיניסטית, יש לנו אינטרסים מאוד מאוד חזקים ומאוד משמעותיים. ב-21 שנה, כמה ילדים יכולים להיוולד, כמה שמחות יכולות להיות, כמה תפילות, כמה קריאת שמע, כמה נשיקות של אמא לילד, כמה לימוד של אבא של שבועות ובנים, כמה מרת ימי הולדת אפשר לחגוג, כמה ימי נישואין אפשר לחגוג. זאת אומרת, חיי שעה הם משמעותיים ביותר. הם משמעותיים את... עבור אותם יחידים, זה היה דבר... אם החובה מתרחש, לא ב-68 או 70, אלא ב-89 או 91, זה היה עוד, עוד 20 שעה של חיים. מבחינתנו, אז כאמור, טוב, הוא מת מזמן, מת. בכל מקרה, מתו מזמן. אבל מבחינתם, זו נקודה שהיא קרדינלית כל הזמן להגיש אותה. אנחנו אמורים לזדות עם האנשים האלו, לא רק איזו תופעה היסטורית, או כאיזושהי סכמה היסטורית. אמורים לזדות אותם כאנשים. זאת אומרת, כמו שיהודי שחי היום הייתה באוסטרליה, או יהודי שחי באגנטינה, אני אמור להרגיש שזה אחווה איתו, וזה מאוד משנה לי אם הוא שמח או עצוב, ואם יש טרגדיה או שמחה בקהילות הללו. כך גם לגבי יהודי שחי לא בשנת תשע"ב, תשע"ב, אלא שנת ג' אלפים תשע"ב. זאת אומרת, הדברים הללו אמורים, אמורים חושבים אמפתיה. חלק לא קטן מאבילות על החורבן, מאבילות לשפת העומר, היא בנייה לעיקרון הזה, שהסבל שלהם דאז מפריע לנו היום. ומי שומע את הקינה על בן בת רבי ישמעאל, הוא אומר לזה דימה. ומי שומע את הקינה, את המסע הצלב, הוא אומר לזה דימה. כמו שאני מצפה שהאלה שיחיו בעוד 500 שנה, יקרו זיכרונות מהשואה שיבכו ולא אגידו טוב ממילא מחי לפי 500 שנה אז כלומר אני לא יכול להתייחס להם כאנשים. כל הרעיון האבילות לשפת העומר, האבילות בתשעת הימים בנוי על הנקודות הללו. אני כרגע לא רוצה לדבר על הכלים איכשהו להגיע לאמפתיה הזאת וישנם כלים כאלו, אלא אני רוצה לציין את ה... ב-21 שנים הללו היה יכול להיות המון חיים. מחלים שבת על חיי שעה. זאת אומרת, גם אתה בטוח שימות. אבל לא גם, זה משמעות של חיי שעה. שימות לך שימות. אבל אף פיכה אמרת, מחלים של חיי שעה, כי חושב שכל רגע הוא משמעותי. משמעותי מטאפיזית, אבל גם משמעותי במה האנושית. גם היום את... זה משמעותי לאדם לדעת אם קרוב משפחה שלו נפטר בגטו או נרצח או נרצח. זה שונה. זאת אומרת, את חושב שאדם גמר את חייו מאת, שוב פעם, גם שנפטר בגטו לא בדיוק נפטר מסביבה טובה ובו שגם אתם השפיעו על הלכות שלו טוב. אבל לאדם וגם לקרובה זה משנה שמרת גם זה משנה וכרגע גם פה מת גם במצוג מת גם תלך למי שם קשים זה עדיין שונה מאשר משכח אחרי שאומרים פרצו ושחטו את כל מי ש את כל מי שהיה שם וספו ובזזו מת וכולי. אז לכן מת מעבר לזה שאני חושב שזה מת סביר ש 21 שנה זה הרבה מאוד זמן וכל מיני תהפוכות יוכלו לקרות, גם תראה מזה פשוט החיים החיים אנושיים ב 21 שנה זה דבר משמעותי ביותר. טוב, עכשיו הוו בהו הנהו ביליון מולו רבנן נייפוק ונביא שלמה בעדיי. לא שפקינו. הוא נביא ונביא קרה בעדיי. הוא רבנן, נו מסתיה מיתה. קמו, קלענו לנו עם ברדחיתי וסעורי, ואבי קפה. אז היות שהם לא הגיעו לידי ימק השוומת, המדיניות, כל אחד לא הסכים השני, אז הסוף היה שסופו את ה... מחסנים, התחיל הרע, ואיתו כמובן בעצם תחילת החורבן.
ומי הציעו לעשות שלום?
חכמים הציעו לעשות שלום. הבריונים סרבו. הבריונים הציעו לעשות מלחמה. החכמים סרבו. זה בדיוק נקודה נקודה הבאה. לפני שדבר על חכמים מול בריונים, יש פה גם איזו אמירה שהמצב הכי גרוע זה השיתוק. או אם נרצה שיתוק, אם נרצה בחוסר היכולת לקבוע מדיניות. יש יתרונות במדיניות של שלום, ויש יתרונות במדיניות של מלחמה. אפשר לטעון טענות לצד הזה, אפשר לטעון טענות לצד הזה. עכשיו, אפשר גם, כלומר, אני בהחלט חושב שאפשר גם לטעון שיש יתרון למדיניות אחת על פני השנייה, אם כי נראה בהמשך שכבר גם עצם ויהיה ויכוח בנושא הזה. זאת אומרת, אבל יחמן זכאי, יש עמדה אחת, ויש עוד תנאים או אמוראים שמבקרים את עמדתו. אבל בכל מקרה, רבי יחמן זכאי יש מדיניות, ומי שבעל מלחמה, אם תרצו בעל כוח, יש לו גם מדיניות. ומה שקורה פה זה שיש איזה טייקו, אז אחרי מלחמה לא עושים כי סדר חכמים מתנגדת, שלום לא עושים כי הבריונים מתנגדים, אז נמצאים במצב שלא פה ולא שם. וזה שאתה גרור מכל העולמות, אתה משלם את כל המחירים, כי אתה לא עושה שלום, אתה משלם את המחיר שהיא עשיית השלום. אתה אמנם לא משלם את מחיר המלחמה, אבל אתה כן משלם את מחיר אי עשיית המלחמה. אמת, דהיינו אומרת, אין לך לא את הסיכוי ואת המוטיבציה וגם לא את הקידוש השם מצד אחד. מצד שני, גם אין לך את הרווח של לשמר את הקיים, ואתה יכול להחליט להתפשר, להגיד שעשו התגרות ברשע ששם משחקת לו, או כמו שירמיהו אומר, אפילו צריך גם לדעת להיכנע, וזה רצון הקדוש ברוך הוא שאני אכנע ולא נלחם, ואז יש לנו את היתרונות שבכך. אפשר גם אולי עכשיו הפוך. המצב הזה שבו נמצאים בוויכוח מתמיד, אז כמו יש את הגרוע מכל המצבים. וזה מה שקורה פה, באמת, שחוס ההנהגה הזאת היא מביאה לידי פגיעה באוצרות שלהם, ואז מה שלא עושים, זה גם ברור שרבי יוחנן בן זכאי שהוא עושה שלום, או עצמו עושה שלום, נכנע אם נרצה, אחרי שספרו את האוצרות, הוא בא בניקוח הרבה יותר גרורה, מאשר אם היה בא, אם הרומאים חושבים שצריכים שהם יכולים לחסוך קו רוח ומתי, ששני גם מאשר בא נציג מתוך עיר שהיא כבר מתגוססת ברעב. אז לכן באמת, המציאות הזאת כמובן היא הגרורה ביותר.
למה הם שורפים? הם חושבים שהשלום הזה לא באמת, הם לא רוצים באמת לעשות שלום.
מי זה הם?
החכמים לא רוצים באמת לעשות שלום.
חכמים? לא, לא.
כי הם אומרים, הבריונים אומרים, מתמאמים, אז נשרוף להם את האוצרות שהתחילו לעשות.
הבריונים
שורפים את האוצרות. אני אומר, הבריונים שורפים לחכמים את האוצרות, כי הם טוענים שהחכמים מתמאמים, הם לא רוצים לעשות דברים עכשיו. הם אומרים, אני אשרוף להם את האוצרות, שהתחילו קצת לזוז.
מה שכתוב פה, מה כתוב פה, הבריונים לא רוצים לעשות שלום, זה סוף מלחמה.
נכון, אבל הבריונים כנראה הם חושבים שהחכמים הם כאלה...
לא, החכמים פשוט לא רוצים מדיד אחר. החכמים פשוט רוצים מדיד אחר.
אבל הם לא עשו את זה כנראה מיד, אז מה עזר שהם שרפו להם את הבריונים?
זה לא עזר, אומרת, זה...
לא, מה הם חשבו שהם עשו את זה? לא משנה מה יצא בסוף.
טוב, זה לא מטוח שספיק היום, באמת, התשובה שבריונים לא חושבים בדרך כלל, אבל נדבר על זה בפעם הבאה.
חשבו שזה ימנע מהם לעשות שלום?
מה?
חשבו שזה ימנע מהם לעשות שלום?
זה עוד יותר נסוג עם דבר. במידה, והם חשבו, באמת, אני שוב באמת, אני לא משוכל שזה טוב מחשבה באמת, אבל יש תפיסה כזאת, בעצם הייתי כזאת תפיסה, כזאת פסיכולוגיה. שכמה שרע יותר, אז טוב יותר. כי אם כשרע יותר, אז אין ברירה, אז הייתם אגב על הקיר ולהתרחם וכן הלאה וכן הלאה.
אבל אגב לא היה על הקיר, כי...
מה?
אגב לא היה לה, כי הם היו יכולים להתפשר עדיין.
אז מה, זה, אם החשוב חשוב שימנע את זה, למה חשוב שימנע את זה לא כל כך ברור?
לא, אבל אני חושב שהתפיסות נשארות התפיסות, אבל עכשיו זה כבר כן מסתיים איתה, כי אין דרך אחרת, כאילו הם... או שזה באמת עכשיו או שיעשו שלום, או שיעשו מלחמה. בבירונים באמת נראה שלא אוהבים את המצב הזה של האמצע. אז עכשיו אז הם לא ייתנו לחכמים לעשות מלחמה, לשלום בכל מקרה. אבל עכשיו חכמים לא יכולים למנוע מהם לעשות מלחמה.
אני לא בטוח, אז הגיע עם הפוך. ברגע שיש לך פחות משאבים, אז...
המלחמה זה אומר לצאת מחוץ לחומות ולהתחיל להתקיף את הרומאים, ואז אתה יכול לפתוח דרך להביא אוכל.
אם זה כך, אז כן, אם זה כך, אתה צודק, אבל זה גם בהחלט עלול להוביל.
הרי הם כבר היו במצור.
זה גם עלול להוביל בדיוק, אז אם ככה, אז אם אין אוכל, אז בוא ניכנע. בוא נעשה שלום, כן, ברירה. כמו שכשמה יחד בן זקן עושה.
אני חושב והסיבה היא שפשוט הרומאים לא יחתמו את כאן שלום עם אנשים שגם ככה גוססים עליו. וזה מאלץ את היהודים, וזה בעצם היה הרעיון של הבריונים, לאלץ את כולם שם להילחם את טיפת הדם האחרונה. אנחנו יודעים גם שהם נעלו את השערים על העולי רגלים, הם לא נתנו לאנשים לחזור הביתה. ובעצם הם הכריחו את כולם שם, היו שם סדר גודל של כמה מיליוני יהודים, להילחם עד ה...
ההנחה יש כמו שיותר רע, יותר טוב, היא בסוג זה קיימת, אני לא משוכנע שהיא לוגית, היא באמת לא רעה.
זה נכון, אבל מבחינתם זה היה מהלך הנכון.
זה המחשב, אולי הלך המחשבה, אבל שוב, כנראה די בעייתי.
יכול להיות שהם לא רצו לשכנע את החכמים, שמי לא רצו לעשות שלום, יכול להיות שהם רצו לשכנע את כל העם שלא רצו להילחם ולא רצו לעשות שלום. וידעו שאם הם יוכיחו אותם, הניחו שהם יוכיחו אותם
לבחור. יכלו באמת לחכות עד שיגמר האוכל לאנשים שבחוץ, זה גם קורה במצור, כלומר, במצור...
טוב, אני אסכם את כל זה, ההנחה שכל האמירות שלכם, אני מסכים עם זה, שהם חשבו שזה יגרום אנשים להילחם. זה שהם חשבו ככה, ומה שיקרה בפועל לא בכך תואם את המציאות. באמת, אני משפט אחד עכשיו, ועכשיו אני אדבר בפעם הבאה. בהמון פעמים, אנשים יש כל מיני מהלכים, כמו שיאל אמר, מהלך מבריק. יש תמיד, זה רק בעיה אחת. בעיה פעוטה. יש גם צד שני. זה כמו אחד שמשחק שח, שכל הזמן יש לו מהלך מבריק, בעוד שלוש מהלכים הוא יעשה מהלך מבריק. הבעיה זה בינתיים, האויב זה שלושה מהלכים אחרים, ואנחנו מבריק פתאום איננו, אומרת, זה ההיסטוריה האנושית בנייה בדברים כאלה, אומרת, כל מיני תרגילים מבריקים שמה שאיבדו את הברק, ובין היתר, למה? כי ההנחה היא, אומרים את זה גם כל הזמן, בסכסוכים משפחתיים, משפטיים, אנשים שוכחים שיש צד שני, כאילו, הם פועלים באיזה ואקום, ו... ואין מישהו שפועל נגדם, ואז פתאום מופתעים שהצד השני פתאום עושה מהלך שטורף עם את הקלפים. אז אני אומר, יכול להיות שזה היה החשיבה שלהם. אז שוב, אמרו לו גם בחשבון שיש צד שני. טוב, זאת אומרת, עיקר הסיפור הזה, זאת אומרת, זה בידו פעם הבאה. אוקיי, באמת, יחש לי מאוד זמת.
אף אתם שאלה בזאתית. למה יש לך שהם לא במלחמה ולא בשלום? אני חושב את זה במלחמה. השלום יכל לבוא לפני.
הגמר פה מאוד ויכוח. יש שם מצב נתון, שאספסיאנוס באמת הגיע. עכשיו, האחרים הוא בא עשה שלום, והבריונים עושים בוא נעשה מלחמה. שלום יכול להיות רוצה השלמה, דווקא... כאילו בואו נעשה מזרח תיכון חדש, בואו נשלים. באמת, כאילו, כשבאמת שאנחנו נאמרו בעצם שלום, זאת אומרת, יש אופציה לשלום. בוא נשכח, גם ככה, בשלב הזה הרומאים שולטים, בשלב הפוליטיים, אין פה מלכות ישראל עצמאית. אז שלום פה הכוונה, נשלים, נקבל את התכתיבים, או נשלים עם מה שרוצים. זה פחות יותר מפה משמעות השלום. והגמרא פשוט מציגה את זה כאלטרנטיבה, אני מבין שזה היה... טוב, בשבוע הבא, בעצם בשבועיים הבאות, אני מולד בחול, אין תלמידים, גייס תלמידים, יש לו תקור לזה, אז...